שלום לכולם, כאן דובי שחור מאתר sinai.org.il. אנחנו עומדים בדף קכ"ז במסכת חולין, נתחיל בדף קכ"ו עמוד ב' 6 שורות מלמטה, ונסיים בדף קכ"ז עמוד ב' 11 שורות מלמטה בנקודותיים, השיעור יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על החבר שחציו בשר וחציו אדמה, בחלק השני נדבר על צב ועל עוד כמה חיות כמו נחש, ובחלק השלישי נדבר על טומאה של איבר ובשר שנתלשו, אבל לא לגמרי, מבהמה ומחיה. אז נתחיל בחלק הראשון. כמו שאמרנו, נדבר בחלק הראשון על עכבר שחציו אדמה וחציו בשר. חז"ל הבינו שיש כזה ייצור, למרות שהיום לא מוכר לנו דבר כזה שיכול להיווצר מאדמה. וכבר העיר על הדבר הרש"ר הירש שחז"ל היו חכמי התורה, ואת המומחיות שלהם במדע לא קיבלו בהכרח במסורת, אלא שחז"ל התייחסו למדע כפי שהכירו אותו חכמי המדע בדורם. אז המשנה לימדה שמי שנוגע באזור של העכבר שהוא בשר נטמע, ומי שנוגע בחלק של האדמה נשאר טהור. הברייתא מלמדת אלו עכברים מטמאים במותם, ובסוף מתייחסת גם לעכבר של המשנה. מצד אחד גם עכבר שביבשה וגם עכבר שבים יטמאו, כי התורה דיברה על עכבר באופן כללי שמטמא במותו, כלומר כל הסוגים. או מצד שני, אולי התורה אסרה רק את אלו שביבשה, כי ברשימת השרצים של התורה, חוץ מעכבר יש גם את החולדה, וחולדה יש רק ביבשה ולא בים. אז ייתכן שגם העכבר שמטמא הוא כמו החולדה, שרק ביבשה מטמאת ולא בים. לכן כותבת התורה, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, רק בארץ ולא בים. אבל אז נשאלת השאלה, ייתכן שאם עכבר היבשה שירד לים אולי הוא יהיה טהור? מצד אחד כתוב השורץ על הארץ, כלומר בכל מקום ששורץ כולל בים, ומצד שני השורץ הכוונה רק למי שמשריץ, כלומר שפרה ורווה יטמע, אבל עכבר שחציו בשר וחציו אדמה שלא פרה ורווה, אולי הוא לא יטמא. אבל הברייתא דוחה, כי ייתכן ללמוד בהיקש מחולדה. כמו שחולדה הכוונה לכל סוגי החולדות, כל מי ששמע חולדה, כך גם בעכבר, כל מי ששמו עכבר, כולל עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, שגם הוא נקרא עכבר ולכן לכאורה יטמא. או שניתן לדרוש בדרך אחרת, מקישים לחולדה, כמו שחולדה פרה ורבה, כך רק עכברים שפרים ורבים, כלומר עכברים רגילים יטמאו, אבל עכבר שלא פרה ורבה, כמו עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, דינו שלא יטמא, כי הוא לא פרה ורבה. אז בגלל ההתלבטות הזאת אומרת התורה בשרץ, לרבות גם עכבר שחציו בשר וחציו אדמה שיטמא, כמו כל העכברים. הדברי הברייתא שאל אחד מבני הישיבה את רבא. אפשר אולי לדרוש המילה בשרץ תלמד שגם עכבר שחציו בשר וחציו אדמה יטמא. והמילה שורץ תלמד שגם עכבר הים יטמא, כי גם הוא שורץ. ואם תשאל הרי כתוב על הארץ, נגיד שעכבר הים יטמא רק כאשר הוא על הארץ, כלומר ביבשה. ואז הדרשה תהיה ממש הפוכה לדברים שלימדה הברייתא. ענה רבא לאותו שואל, אם הים מוגדר כמקום טומאה, ממילא מה אכפת לי? אם השרץ הוא לארץ, או השרץ הוא ביבשה. קושה נוספת שנשאלה, הרי המילים על הארץ נצרכות לדרשה אחרת. הדרשה הזאת מלמדת שאם לאדם יש ספק אם נגע בטומאה שצפה על פני המים, הדין הוא שהוא טהור. אז אם כך, הדרשה אינה פנויה ללמד שעכבר הים לא מטמא. בתרץ את הגמרא כתוב על הארץ פעמיים, פעם אחת ללמד שעכבר המים אינו מטמא, ופעם שנייה ללמד שספק טומאה צפה אינה מטמאה גם היא. עד כאן החלק הראשון. נסכם. הגמרא התלבטה אם עכבר הים יטמא, ולמדנו מהדרשה שעכבר יבשתי מטמא במותו. בנוסף התלבטה הגמרא, עכבר יבשתי שירד לים יטמא בעודו במים, והתשובה למסקנה שכן. בנוסף למדה הגמרא שהמילה בשרץ מרבה לטומאה גם עכבר שחציו בשר וחציו עפר שמטמא. אחד מהתלמידים הקשה על רש"י אולי לדרוש מהמילה בשרץ שהיא תלמד גם על עכבר שחציו בשר וחציו אדמה שיטמא, והמילה שורץ תלמד שגם עכבר הים יטמא, כי גם הוא שורץ. וענה רבא לאותו שואל, אם היה מוגדר כמקום טומאה, ממילא מה אכפת לי אם השרץ הוא על הארץ או השרץ הוא ביבשה? ובסוף שאלנו הרי המילים על הארץ נדרשות כבר דרשה אחרת, ותרצנו שכתוב פעמיים את המילה על הארץ. ועכשיו נעבור לחלק השני. החלק השני מתחיל באמצע עמוד א', 4 שורות מעל הרחבות. כאשר התורה דיברה על הצב שמטמא במותו, אז כתוב ואת הצב למינהו, כלומר שיש עוד מינים נוספים של הצב שמטמאים. ואכן באמת, הברייתא מלמדת שגם עוד בעלי חיים כמו הערווד שהוא שונה מן הערוד, בין הנפילים והסלמנדרה, גם הם מתמים. על הדברים האלו אמר רב הונא בר טורטא, שפעם כשהלך למקום בשם ועד, ראה שהיה נחש כרוך על הצו, ואחרי זמן יצא מזיווגם אותו ערבד. וכשסיפר זאת לרבי שמעון החסיד, הוא הסביר לו שהקדוש ברוך הוא אמר שהם אנשי הוועד שהחליאו סוגי חיות שונים, ורצו לגרום שתבוא בריאה שלא ברא, עשו דבר חמור, אף הקדוש ברוך הוא יביא להם בריאה שלא ברא, כלומר את הערבד שנושך וממית. הגמרא מקשה על הדברים, הרי למדנו בברייתא שכל בעלי החיים שדרך זיווגם וזמן ההיריון שלהם שווה, יכולים להוליד אחד מן השני אפילו שהם מינים שונים. כמו למשל סוס וחמור יוצא פרד. אבל אם דרך הזיווג או זמן ההיריון שונה, לא ייתכן שהם ילדו מאותה אחלה. וכאן הנחש דרך זיווגו וזמן ההיריון שלו שונה מצב, ובכל זאת בסיפור יצא מהם הערבד. עונה רב, זה היה נס בתוך נס. הנס הראשון שהנחש בכלל הגיע אל הצו למטרה הזו. והנס השני שנולד מהאכלה הזאת משהו, אותו ערבד. ומראה גמרא שלמרות שזה פורענות, כי ערבד הוא חיה רעה שנושכת וממיתה, עדיין זהו נס. כי מדובר על רשעים שמרביעים כליים וזה טובה לעולם שהם נפגעים, ולכן הדבר ייחשב כנס ולא כפורענות. רבי עקיבא כשהיה מגיע לפסוק של הצו למיניה הוא היה אומר, מה רבו מעשיך השם? הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. יש לך בריאות שגדלות בים, יש לך בריאות שגדלות ביבשה. אלו שגדלות בים לא יכולות לחיות ביבשה, וגם להפך, אלו שגדלות ביבשה אינם יכולות לגדול בים, אחרת הם ימותו. ויש בריאות שגדלות באש, כמו הסלמנדרה. יש כאלו שבאוויר, וכל אחת מהבריאות זקוקה לתנאי מחיה המדויקים שלה, אחרת היא לא תוכל לשרוד. ואכן, מה רבו מעשיך השם? וכיוון שדיברנו על תנאי מחיה שונים לחיות, וחיות שונות ומשונות, מביאה גמרא ברייתא שאומרת שלכל בריאה יש ביבשה, יש כדוגמתה גם בים, חוץ מהחולדה. רבי זרע מוצא לדבר רמז מהפסוק, האזינו כל יושבי חלד, כלומר שהארץ מכונה חלד, חולדה, כי זהו המין היחיד שחי דווקא ביבשה, בארץ, ולא בים. רב הונא בנו של רב יהושע העיר, שבעלי החיים שמכונים ביוורה, בונים, שמוצאים באזור העיר נרש, נחשבים כיצורי מים ולא כיצורי יבשה. מכיוון שהזכרנו את העיר נרש, מצטט את הגמרא כמה המוראים שכיללו את העיר הזאת, מכיוון שיושביה היו רשעים. רב פאפה כילל את העיר שתהיה בשמטה בנידוי, מהחלב עד האור והעלייה, כלומר כל אנשי העיר על כל מרכיביהם, מקטן ועד גדול. ומסיים רב פאפה בפסוק בירמיהו, שמשמש כתוכחה שלו לתושבי נרש. ארץ, 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 שמעי דבר השם. כביכול הפסוק מתייחס אליהם, לא אהבה נרש שמו הדבר השם. רב גידל בשם רב מוסיף ללמד עד כמה אנשי נרש היו רשעים. אם נשק אותך אחד מבני העיר נרש, תספור את שיניך, אולי הוא גנב לך את אחת מהם. ואם אחד מבני נהר פקוד יתלווה אליך, כנראה שזה בגלל שהוא חומד את הבגד היפה שאתה לובש, ומחכה להזדמנות לגנוב ממך אותו. ואם בן פומפדיטה מתלווה אליך, אז תשנה את מקום הלינה שלך, על מנת שלא ידע איפה אתה נשן, ויגנוב ממך את הדברים. עד כאן החלק השני, ונסכם אותו. למדנו שלא רק הצו מטמא למינים נוספים שנתרבו ממנו בפסוק, זה הערבד בין הנפילים והסלמנדרה. רב הונא בן טורטא סיפר על הערבד שנושך וממית, וראה שנוצר מצו ונחש, ורבי שמעון החסיד לימד אותו שלמרות שדבר נגד חוקי הטבע, שיצא מכזה דבר זיווג, בכל זאת הקדוש ברוך הוא עשה נס בתוך נס, כדי להביא פורענות על הרשעים, שמרבים שני בעלי חיים כאלו באיסור, והדבר הזה הוא טוב לעולם. רבי עקיבא היה משבח את הקדוש ברוך הוא, על המגוון של בעלי החיים ושלכל אחד יש בדיוק את תנאי המחיה המדויקים להם הוא צריך, במים, ביבשה, באוויר או באש. וראינו שלכל בריאה שיש ביבשה, יש כדוגמתה גם בים, חוץ מהחולדה ורבי זרע הביא לדבר רמז מהפסוק. והזכרנו את בעלי החיים שליד נרש, שהם נחשבים כיצורי מים, ועל כך שאנשי נרש היו רשעים, ולכן המורים כללו אותם, ובנוסף הזכרנו עוד כמה אנשים מכמה מקומות שצריך להיזהר מהם שלא יגנבו ממך דברים. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי מתחיל במשנה בתחתית עמוד א'. המשנה עוסקת בדיני טומאה של איבר או בשר שנתלש מן הבהמה, אבל עדיין מחובר בחיבור כלשהו לבהמה. מחדשת המשנה שאם אותו איבר או בשר שנתלשו מהבהמה ועדיין תלויים ומחוברים לגוף הבהמה בחיבור קטן, אותו איבר או אותו בשר נחשבים כאוכל במידה שהוא חשב להכיל אותם למשל לגוי, ולכן יקבלו טומאת אוכלין. על מנת לקבל את הטומאה, אותו איבר או בשר חייבים להיות מוכשרים לטומאה, על ידי ככה שירתבו באחד משבעת המשקים שמכשירים לקבל טומאה. אם הבהמה נשחטה לאחר מכן, לדעת רבי מאיר, אין צורך שהאיבר או הבשר מדולדלים ירטבו מאחד משבעת המשקיעים, אלא דם השחיטה הוא זה שיכשר אותם לקבל טומאה. לעומתו רבי שמעון סובר שדם השחיטה איננו מכשיר אותם לקבל טומאה. במידה והבהמה מתה ללא שחיטה כשרה, הבשר שידלדל, טהור, וצריך הכשר כדי להיטמא. לעומת זו, אם מה שידלדל הוא היה איבר שלם, יש לו טומאת איבר מן החי, אבל אין לו טומאה של נבלה. רבי מאיר ורבי שמעון חלקו בשאלה מה ידינו של הבשר מדולדל, לפי רבי מאיר צריך הכשר, ולפי רבי שמעון, אפילו אם הוא הוכשר, הוא לא יקבל טומאה. על כל פנים, התחילה דברי המשנה שהבשר והאיבר מדולדלים יכולים לקבל טומאת אוכלין, מתייגת הגמרא שמדובר דווקא בטומאת אוכלין שהיא טומאה קלה, אבל טומאת נבלה, כלומר טומאת איבר מן החי, שמסוגלת לטמא אדם וכלים, אין להם. אבל עדיין מסתפקת הגמרא, באיזה אופן מדברת המשנה? מכיוון שאם המשנה מדברת על מצב שהאיבר והבשר מדולדלים יכולים להתרפא ולהתאחות בחזרה, אז אין סיבה לטמא אפילו טומאת אוכלים, מכיוון שהם יכולים לחזור ולהיות כחלק מגוף הבהמה שלא מטמא בחייה. ומצד שני, אם תגיד שאותו עבר או בשר מדולדלים אין להם פוטנציאל להתאחות עם גוף הבהמה, ומעילה, למה טימנו אותם רק בטומאת אוכלים? לכאורה זה עבר מן החי, שדינו שמטמא כנבלה, ולא רק בטומאה קלה של טומאת אוכלים כפי שאמרנו. עונה הגמרא, באמת מדובר במצב שאין לאותו עבר או בשר סיכוי להתאחות חזרה עם גוף הבהמה. והסיבה שבגללה טימנו אותם, אמנם רק בטומאת אוכלים ולא בטומאת נבלה, היא בגלל גזרת הכתוב. כתוב בפסוק על נבלה, וכי ייפול מנבלתם, כלומר, רק בשר שנפל לגמרי מן הבהמה יטמא בטומאת נבלה. אבל אם עדיין יש חיבור, אפילו קלוש, טומאת הנבלה לא תחול על אותו בשר. אז אם כן, טומאת אוכלין אבל, בכל זאת, כן תחול עליה. הגמרא מביאה ראיה לענייננו מדין אחר. את הראיה מביא רב חייא בר אשי משמו של שמואל. במידה וישנן תאנים שעדיין מחוברות לעץ, אבל אותן התאנים התייבשו, ההלכה היא סובר שמואל, שמצד אחד אותם תאנים יטמאו טומאת אוכלים, כי אמנם התאנים עדיין מחוברות לעץ, אבל בגלל שהן לא מחוברות כראוי, ומעילה הן נחשבות כתלושות, ולכן יוכלו להיטמא טומאת אוכלים. מצד שני, מי שיתלוש את אותם תאנים מן העץ בשבת בשוגג, יתחייב חטאת, כי לעניין שבת אותם תאנים נחשבות כמחוברות. הדין הזה דומה מאוד לעיקרון של המשנה שלנו, ולכן זה סיוע לכאורה, המשנה שלנו לדברי שמואל. למה? כי המשנה שלנו החשיבה את האיבר המדולדל כאילו תלוש לעניין טומאת אוכלין, למרות שלעניין טומאת איבר מן החי הוא נחשב מחובר ולא מטמא בטומאת נבלה. ניסיון נוסף לסייע לדברי שמואל מברייתא עם עיקרון דומה, אמנם לא צולח בסוף אבל הגמרא מנסה. הברייתא מדברת על כרוב ודלעת שהתייבשו שעדיין מחוברים לקרקע. הדין הוא שהם לא מטמאים טומאת אוכלים מכיוון שהם מיובשים ולא רואים לאכילה. במידה והוא קצץ אותם מהקרקע, הדין הוא שמטמאים טומאת אוכלים. מסביר רבי יצחק שמדובר שהוא קצץ אותם בעודם לחים, אבל הוא עשה את זה על מנת להשתמש בהם לצורך אחר מהאכילה, למשל, לייבש את הדלת ולעשות ממנה כלי, או לייבש את הכרוב ולהשתמש ממנו להסקה. החידוש הוא שלמרות שאין כוונה לאכול את הדלת או את הכרוב האלה, אלא לייבש אותם ולהשתמש בהם לצרכים אחרים, עדיין כל עודם לחים הם עדיין יחשבו כאוכל, ולכן יקבלו טומאת אוכלים. מדייקת הגמרא, שהברייתא דיברה דווקא על כרוב ודלת, שברגע שהם מיובשים, הם כבר לא רואים לאכילה, ולכן אין להם תורת אוכל. אבל ירקות או פירות אחרים שכן רואים לאכילה כאשר הם מיובשים, דינם לכאורה שיתאמו טומאת אוכלים, גם אחרי שהתייבשו, אפילו אם הם מחוברים לקרקע. מנסה הגמרא להבין על איזה מקרה דיברה הברייתא שבו דיברה על כרוב ודלת שלא מקבלים טומאת אוכלין, אבל שאר פירות כן יקבלו טומאת אוכלין גם אחרי שהתייבשו, אפילו כשהם עדיין מחוברים לקרקע. אם מדובר שהפירות עצמם יבשו, וגם העוקצים שלהם יבשים, אז פשוט שהם יקבלו טומאת אוכלין, כי הם נחשבים כתלושים ואין פה שום חידוש. אלא חייבים להגיד שהחידוש הוא שהברייתא מדברת על מקרה שבו אמנם הפירות יבשים, אבל העוקצים שלהם עדיין לחים. ואז, למרות שלעניין שבת קציצה של כזה פרי תחשב כקוצר בשבת לכל דבר ועניין, יחב חטאת, כלומר שהפרי נחשב כמחובר, אבל לעניין טומאת האוכלים, הפרי ייחשב כתלוש. אז היא נראה לדברי שמואל שתאנים שהתייבשו בעודם על העץ, מטמאו טומאת אוכלים מצד אחד, למרות שמצד שני משיתלוש מהם בשבת, התחייב בחטאת. אבל הגמרא לא מקבלת את הדברים. למה? כי ייתכן שהברייתא דיברה באופן שהכל התייבש, גם הפרי וגם העוקץ. הרי שאלנו, הרי זה דבר פשוט, מה החידוש? אלא החידוש הוא בחלק השני של הברייתא, שאם קצץ את הכרוב והדלת על מנת לייבשם, למרות שאין בכוונתו לאכול אותם, אלא להשתמש בהם ככלים, אף על פי כן הם מטמאים בטומאת אוכלין, ולכן המסקנה שאין ראיה מהברייתא על הכרוב של הכרוב ושל הדלת לשיטת שמואל. לסיום מקשה הגמרא קושיה מברייתא שבה כתוב שעץ שנשבר בו ענף ונתלש ממנו ועל אותו ענף יש פירות, אותם הפירות נחשבים כתלושים לכל הדינים, מכיוון שהם לא מחוברים בשום דרך לעץ. אבל אם פירות בעודם מחוברים על העץ יתייבשו, הם נחשבים כמחוברים. ניתן להסיק מדברי המשנה שכמו שכשדיברת על הפירות התלושים, אמרת שהם נחשבים לתלושים לכל דבר ועניין, אז גם כשדיברת על פירות מחוברים, הם יחשבו כמחוברים לכל דבר ועניין. אבל לפי דבריך שמואל, במידה והפירות יתייבשו בעודם על האילן, בעניין טומאה, הם נחשבים כמנותקים, וזה סותר דברי הברייתא. אז עונה הגמרא, לא, כל דבר כעניינו, ולא בהכרח הדינים של הרישא ושל הסיפא הם שווים. ובאמת, לעניין טומאת אוכלים, יחשבו הפירות היבשים שמחוברים לאילן, כאילו מחוברים, ומילא אין סתירה לדברי שמואל. עד כאן החלק השלישי והאחרון. נסכם בקיצור את מה שלמדנו היום. בחלק הראשון הגמרא התלבטה האם עכבר היה מטמא, ולמדנו מהדרשה שעכבר יבשתי מטמא במותו. בנוסף לימדה הגמרא שעכבר יבשתי שירד לים ממשיך לטמא כמו ביבשה. בנוסף למדה הגמרא שהמילה בשרץ מרבה לטומאה גם עכבר שחציו בשר וחציו עפר. בחלק השני למדנו שלא רק הצו מטמא, אלא מינים נוספים שנתרבו ממנו בפסוק, הערבד בין הנפילים והסלמנדרה. רב הונא בר תורתא סיפר על הערבד שנושך וממית ושנוצר מצו ונחל, ורבי שמעון החסיד לימד אותו שלמרות שהדבר נגד חוקי הטבע שייצא מכזה דבר זיווג, בכל זאת הקדוש ברוך הוא עשה נס בתוך נס כדי להביא פורענות על הרשעים שמרבים שני בעלי חיים כאלה באיסור. רבי עקיבא היה משבח את הקדוש ברוך הוא על המגוון של בעלי החיים, ושלכל אחד יש בדיוק את תנאי המחיה המדויקים להם הוא צריך, במים, ביבשה, באוויר או באש. ולמדנו שלכל בריאה שיש ביבשה יש כדוגמתה גם בים, חוץ מהחולדה. רבי זרע הביא לדבר רמז מפסוק. הזכרנו את בעלי החיים של יד העיר נערה שנחשבים כיצורי מים, ועל כך שאנשי נערה שהיו רשעים, ולכן המוראים כללו אותם. בנוסף הזכרנו עוד כמה אנשים מכמה מקומות שצריך להיזהר מהם שלא יגנבו ממך דברים. ובחלק השלישי למדנו שבמשנה שאיבר ובשר שמדולדלים בבהמה מטמאים טומאת אוכלים, אבל לא מטמאים טומאת נבלה. והסיבה לדבר היא גזרת הכתוב שטומאת נבלה מטמא רק כאשר האיבר או הבשר מנותקים לגמרי. למדנו את דינו של שמואל שתאנים שיבשו בעודם מחוברות על העץ, מצד אחד יחשבו כמנותקות, ולכן לטמאו טומאת אוכלים, מצד שני יחשבו כמחוברות, נפקא מינה ללכות קוצר בשבת. הדין של שמואל מקבל סיוע ממשנתנו, שמחשיבה איבר מדודל כתלוש לעניין טומאת אוכלים, אבל מחובר לעניין טומאת נבלה. ניסיון של הגמרא לסייע לדברי שמואל מהברייתא של עקוב והדלת לא צלח, וגם הקושיה שהקשינו על שמואל מברייתא נדחתה. עד כאן להיום, כל טוב.